ניצחנו לדעתי בסוף להקליט. להקליט. הייתה לנו בעיה טכנית, בסוף זה לא הוקלט. טוב, אז אנחנו עם מאמר שזכינו בהשגחה פרטית לסיים אותו היום. אנחנו זוכים לסיים אותו היום. המאמר פותח במילים, ואתה ברחמך הרבים, עמדת להם בעצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, שזה בעצם הנוסח שאנחנו אומרים, סליחה, הנוסח שאנחנו אומרים בתפילה, בפעל המסים שאנחנו מוספים בחנוכה. אחת רק נציין שהתחלנו כאן. אז נכנסנו באמת להרבה מאוד סוגיות כאן במאמר. היום אנחנו בעצם נסתכם את המשמעות של הכל, ואנחנו נבין למה הנוסח של התפילה הוא לכאורה מקומם אפילו. עמדת להם בעצרתם. רגע, ואם אין לנו צרה, אז הוא שוכח אותנו? כאילו, מה זה העמד עליהם בעצרתם? רבתי את רגלם, דווקא כשאנחנו בצרה? אנחנו כל הזמן מדברים על הקדוש ברוך הוא כאבא. אנחנו מדברים על זה שהוא אוהב אותנו. והיום, בנוסח התפילה של חג החנוכה, שזה היום של הניסים, אנחנו באים ואומרים, כשאנחנו בבעיה, כשיש לנו צרה, אז הקדוש ברוך הוא עומד איתנו? למה?
זה המידע. הוא תמיד איתנו
בטוח,
וכל
צרתם
לא
צר. השאלה היא למה אנחנו צריכים את הצרה, כדי שהוא יהיה איתנו. כדי שהוא יריב את ריבנו. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. הרי הניצחון של החשמונאים היה נפסי לחלוטין. ודיברנו על זה, הם היו קומץ אנשים בודדים, מול צבא של מעצמה הכי גדולה. כאילו משהו מטורף, לא אותו. מעצמה כל כך גדולה, אלא עם המון משטפים. מטרה את הצבא, והיו את כל המתייבנים ששיתפו פעולה, עם הלשנות, עם כל המשל... זה היה ניצחון ניסי לחלוטין. שם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עמד איתנו. אבל למה אנחנו צריכים לחכות לצרה הזאת? ועל השאלה הזאת אנחנו בעצם נענה היום, כשאנחנו נסגור את הקצוות של המאמר. אז דיברנו על זה. שיש גילוי ויש הסתר, בזמן שבית המקדש קיים יש לנו גילוי, אנחנו רואים יותר, אבל יותר קשה לנו להרגיש מחוברים. אנחנו רואים את זה, וישמן ישורון ויפעה. בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא מסתתר, וכשיש לנו יותר הסתר פנים, זה בדיוק הזמן, זה בדיוק המקום, זה בדיוק ההזדמנות שלנו למצוא בתוכנו כמה חשוב לנו הקשר עם זה עם הקדוש ברוך הוא. ואז מתוכנו אנחנו מוצאים כוח גדול יותר שמתעקש על הקשר הזה איתו. כמו שבכל רגע של משבר, גדול או קטן, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בעצם מחדש, האם הדבר הזה חשוב לי, כן או לא? בין אם זה מטרה שהצבתי לעצמי, בין אם זה קשר מסוים עם בן אדם מסוים, או כל דבר אחר. אז הרגעים האלה של האתגרים, של המשברים, הם בעצם מאפשרים לי למצוא בתוכי עד כמה המטרה הזו חשובה בעיניי. אז כשהקדוש ברוך הוא מסתתר, הוא בהסתר פנים, זה הזמן שבו אני כנברא מקבלת את ההזדמנות לראות עד כמה הקשר עם הקדוש ברוך הוא חשוב לי. איך עושים את זה? איך זה בא לידי ביטוי בפועל? אז אומרים לנו שהחשמונאים, איך הם ניצחו? עם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ההתבוננות באחדות השם היא זו שמכריעה את המלחמה. למה? כי המלחמה של היוונים היא בעצם מלחמה רוחנית, שבאה ואומרת בואו נתפצל, בואו נתפזר, בואו נתייחס לעולם עם הסיפור שמספר לנו, נוציא את האלמנט של הקדושה, כלומר נוציא את האחדות שקיימת בעולם, ובעצם נתייחס לכל פרט בנפרד, עם הכלים של, של השכל שלנו, עם היכולות שלנו, עם מה שאנחנו מבינים או לא מבינים, מוצאים לנכון. והדרך לנצח את המלחמה הזו ביוונים, היא בעצם להתבונן, להעמיק, להפנים יותר את, 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 את אחדות השם בעולם. אחר כך, הנור היה צעריך מאוד, בעניין של אחדות השם, אנחנו לא ניכנס לכל האריכות הזאת בסיכום, אבל הנקודה שהייתה לנו בעצם בשלושת האותיות האחרונות, זה שהקדוש ברוך הוא בעצם אין סופי. וכדי שמהאין סוף הזה יוכל להתקיים עולם, שהוא כל כך מוגבל, אנחנו צריכים משהו באמצע, שיתווך לנו. הקדוש ברוך הוא מה שנקרא יש האמיתי, או יש המהווה. הוא מציאות שבאמת באמת קיימת. אנחנו מרגישים את עצמנו קיימים, אבל אנחנו לא באמת קיימים. יש הנברא, יש המתהווה, או יש, הוא שקר, הוא אשליה. הוא מרגיש לנו כמו יש. אז יש לנו את יש המהווה, זה היש הבורא, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, יש לנו למטה את יש המתהווה, את אנחנו, את הנבראים, ובאמצע צריך להיות איזשהו שלב אחר. השלב האחר הזה הוא עין. ואחר כך הערכנו בזה שהעין הזה הוא בעצם מתחלק לשניים. כי לא מספיק שצד אחד יעשה צעד קדימה כדי שיוכל להיות כאן קשר, אלא כל אחד מהצדים צריך לעשות צעד לכיוון השני. אז יש את הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה את עצמו עין במובן מסוים, וזה העין מהצד שלו, ויש אותנו שאנחנו עושים עין במובן מסוים, וזה מהצד שלנו. אז יש לנו, אם רק אמרנו יש, עין ויש, עכשיו אנחנו אומרים יש, עין, עין, ואז יש. מה זה העין של הבורא מהצד שלו? העין מהצד שלו, ודיברנו על זה בהרחבה, בפעם האחרונה שהיינו כאן עם המאמר הזה, שהקדוש ברוך הוא, זה כמו הערה, שיש לנו פנס, אלומת האור שיוצאת מהפנס, האם היא רלוונטית, משמעותית, פוגעת, נובעת, באיזושהי דרך בפנס בעצמו? שום דרך, לא רלוונטי לו. זה ייקח בדיוק את אותה סוללה, זה יהיה בדיוק באותה דרך, הוא עושה את שלו. האם אנחנו חוסמים את אלומת האור הזו או לא? לא רלוונטי. יש לנו עץ שעומד באמצע הדרך, לא מעניין אותו אם בת לחסות בצילו או לא. פשוט לא רלוונטי, מישהו נהנה מהצל שלו או לא. זה העץ, זה מה שהוא עושה. הצל שלו הוא כמו הערה ממנו, בעצם זה שהוא נמצא יש כבר גם צל. לא מפריע לו, לא משנה לו, לא מזיז לו, אם באנו ליהנות מהצל שלו או לא.
לא מתבזבז לו.
זה קדוש ברוך הוא, זה לא רק לא מתבזבז לו, זה לא משפיע עליו. זה גם לא מתאים אותו. זה נכון, זה לא מתבזבז, אבל זה גם לצד השני לו. אז הקדוש ברוך הוא קיים מעצם, מעצמו, הוא קיים מעצם עם עצמו. המציאות שלו נמצאת כאן. ויש הערה מתוך הקדוש ברוך הוא. ההערה של האור שלו, שזה כמובן דימוי מהשנה, לא נוגעת בו, לא משפיעה עליו באופן אישי. כמו שהצל שהעץ עושה לא משפיע על העץ. או הפנס מאיר באותה צורה ובאותה עוצמה, בין אם אנחנו נכסה את האור שלו ובין אם לא. ההערה הזו היא לא רלוונטית עבור הקדוש ברוך הוא, היא כמו עין. היא לא עושה את ההבדל בשבילו. ומההערה הזאת יש עוד הערה ועוד הערה ועוד הערה ועוד הערה, כלומר צמצום של צמצום של צמצום של צמצום, בלי סוף עד שיש שם איזה עין כזה שהוא כאילו לא קיים בכלל, ומשם יכולה להיות אפשרות או התכנות לזה שיהיה עולם בנבראים. אז זה העין מהצד שלו. העין מהצד שלנו הוא הפוך. העין מהצד שלנו זה בעצם להגיד שהוא כל כך גדול וכל כך נסגר שאנחנו לא יכולים להבין בכלום. אז יש פה עין כי אנחנו לא יכולים לתפוס שום דבר ביד.
שומע,
הוא כל כך נסגר הוא כל כך אינסופי, הוא כל כך הרבה יותר גדול, שאנחנו לא יכולים להשיג אותו. אז מבחינתנו הוא עין. מה ההבדל בין העין הראשון לעין השני? העין הראשון מהצד של הבורא, זה בגלל שאנחנו לא נחשבים בכלל, אנחנו לא קיימים, אנחנו כל כך פחותים, אנחנו לא רלוונטיים בכלל. לכן יש שם את העין מהצד שלו. העין מהצד שלנו כלפיו, זה שהוא כל כך נשגב וכל כך נעלה, והוא כל כך מעל היכולות שלנו, שלכן אנחנו קוראים לזה עין. אז זה בדיוק הפוך. אצלו זה מרוב שאנחנו קטנים, ואצלנו זה מרוב שהוא גדול. אז בגדול, בנקודה הזאת סיימנו בשבוע שעבר, ועכשיו אנחנו בעצם נלמד את אות ה', שהיא האות האחרונה שמסכמת לנו את המאמר. והנה, כאשר לומד עניין זה דבריאה יש מאין, הוא מבינו ומשיגו בטוב, הוא מתבונן בו, תחילה בהתבוננות לתורה, היינו בבית אופני התבוננות, בהתבוננות שבעת הלימוד, שבעיקרה היא להשיג את ההמצאה השכלית שבעניין הבריאה, שבעניין בריאה יש מאין, היינו נקודת הסברה, ואחר הלימוד הוא ההתבוננות בהבנת ההשגה. היינו לא רק השגת נקודת הסברה, כי אם הבנת ההשכלה דבריאה יש מאין, כמו שהיא השכלה מסודרת ומפורטת. ואחר כך ההתבוננות שקודם התפילה, וההתבוננות בעת התפילה. הנה אז מבין ומשיג ומונח אצלו, שכללות עניין העולם שנברא בדרך בריאה יש מאין הוא מקום צר. דהלו כללות עניין הבריאה אינה אלא מהערת לבד. אז אמר לנו אדמו"ר היה ככה. אמרנו שהניצחון במלחמה על היוונים, שזו לא רק מלחמה היסטורית, זו מלחמה שאנחנו מתמודדים איתה בעצם כאן ועכשיו, על כל רגע בחיים שלנו, האם הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, בכל רגע נתון, הוא תלוי ההבנה השכלית שלי, או שהוא עניין אלוקי, קדוש, שלא תלוי במה שאני מבינה או לא מבינה, זו בעצם הנקודה של המלחמה של היוונים, ואת זה אנחנו פוגשים היום, כל רגע מחדש. איך אנחנו מנצחים את המלחמה הזאת? על ידי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה ההתבוננות באחדות השם. אומר לנו אדמו"ר היה, כשאדם מבין, הוא לומד את העניין הזה של אחדות השם. ובלימוד הזה יש כמה שלבים. יש את השלב הראשון בכלל לתפוס את הרעיון שיש כזה דבר. יש כזה דבר שהקדוש ברוך הוא באמת כל כך נשגב ואנחנו כל כך אפס. אחר כך יש לנו שלב אחר, שזה להבין את הדקויות לעומק יותר, לרדת ממש לפרטים ולנסות להבין יותר מה המשמעות של זה שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, וכמה אנחנו אפס ולמה זה ככה. ואחרי שאנחנו מבינים את זה, כל זה התבוננות או אופן לימוד ששייך ללימוד תורה. אחר כך, אחרי שהבנו את זה באמת, לעומק, אז יש לנו את השלב של ההתבוננות בתפילה. ההתבוננות בתפילה, העניין שלה, זה בעצם להחדיר את האלמנט האלוקי בתוך העניין הזה. זאת אומרת, כשאנחנו מנסים ללמוד תורה בשלב הראשון, אנחנו מנסים להבין כאן משהו שהוא רציונל. אנחנו מדברים על איזשהו שיח רציונלי. בואו נבין את הדברים. ויש לנו סוג של תיאוריה שאנחנו צריכים להבין אותה קודם כל. לפני שאנחנו מנסים לרדת לפרטים אחרים או להיבטים אחרים, אנחנו צריכים קודם להבין את מה שאנחנו באמת אומרים. אז אנחנו מנסים להבין. אחרי שסיימנו להבין, עכשיו בואו נראה שבכל ההבנה הזאת, שיכולה להיות לכאורה מאוד יבשה גם, יש פה את הקדוש ברוך הוא בפנים. כלומר, יש הבדל מאוד מאוד גדול, אם נתנו לפני כן דוגמה של עץ שנותן לנו את הצל, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין להסתכל על העץ, ולספר לעצמי כל מיני סיפורים על העץ, ולהגיד אוקיי, לא מפריע לו אם אני נהנית מהצל שלו או לא. ואז לעבור, לעשות את השיפט ולדבר על הקדוש ברוך הוא. על כמה שהוא קדוש. על כמה שהוא אינסופי, הוא המציאות היחידה שבאמת באמת קיימת. זאת התבוננות אלוקית, להכניס לה ממש את המקום האלוקי בתוך ההתבוננות הזאת. לעבור שלב מהרציונל אל המקום האלוקי שבתוך ההבנה הזאת. אז יש לנו כאן כמה שלבים. וכשאנחנו עושים את זה באמת, עד למקום שבו מונח לנו בפשטות באמת, שהקדוש ברוך הוא מאיר בעולם, שהקדוש ברוך הוא המציאות היחידה שקיימת, שהקדוש ברוך הוא כל כך נשגב, מה התוצאה? ביטול. אנחנו פתאום מבינים כמה העולם הזה הוא כלום, כמה העולם הזה הוא כזה צר. כי ההסתכלות הראשונה שלנו זה שהעולם הוא כל כך גדול. בעולם במובן המאוד מאוד רחב של המילה, גם בהיבט הפיזי, גיאוגרפי, וגם בהיבט הרעיוני והשכלי והתרבותי, וכל צורה שאומרת, אנחנו רואים את העולם ככזה גדול. וכשאנחנו מבינים לעומק עד כמה העולם הזה הוא אפס, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, אנחנו פתאום מסתכלים על העולם ואנחנו מרגישים אותו צר. אנחנו רואים, מה זה מעניין העולם הזה? זה כבר פחות רלוונטי מה שיש לעולם להציע. העולם כבר לא כזה חשוב. ומה קורה כשהעולם צר בעינינו? עצם החוויה הזאת, ההסתכלות הזאת, התחושה הזאת על העולם, בזה הוא מעורר הרחמים עצמיים, זה עצמות אין סוף באותו. בעצם זה שאנחנו מתחילים להבין מה הפרופורציות האמיתיות של החיים, כאן באותה נקודה אנחנו כבר מעוררים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לראות את זה כשאנחנו רוצים שאנשים יעברו תהליכים, בין אם זה ילדים, מתבגרים או אנשים בכל פורמט אחר, וכשמתחיל לפעול להם מהסימון, שמה שהיה להם כל כך חשוב ופתאום פחות חשוב, מיד יש איזה רצון נורא גדול לקחת אותם קדימה ולתת להם יותר, כי הנה הם התחילו. יש משהו בעצם ההכרה שלנו במציאות האמיתית שמעורר את הרחמים העצמיים של הקדוש ברוך הוא כלפינו. ובזה היא ההתגברות וניצוח המלחמה. הרחמים העצמיים אמרנו, ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בצרתם, איך הרחמים העצמיים האלה באים לידי ביטוי? בניצחון המלחמה. אז שוב פעם. ואתה ברחמך הרבים, הרחמים העצמיים של הקדוש ברוך הוא, עמדת עליהם בעת צרתם. כשהחשמונאים מבינים שהעולם הוא צר, שהעולם לא באמת קיים, ולכן הם יכולים לצאת למלחמה מול צבא אדיר שכזה, בין השאר, אז הקדוש ברוך הוא בא ומעורר, מגלה את הרחמים העצמיים שלו. ואיך זה בא לידי ביטוי? אמרנו בניצחון המלחמה. ולא זו בלבד שמבין ומשיג במוחש ממש שהסוגיות וההלכות שבתורה שמשיגה בשכלו האנושי הם באמת תורת הוויה, ובכל סוגיה וסוגיה שבתורה הרי יש הפנימיות שבזה. וכן בעניין המצוות, גם מצוות המשפטים, מצוות המשפטים הרי העיקר הוא להיותה מצוות השם. אלא עוד זאת, שהוא משיג ומבין שהעולם הגשמי הנראה ליש ומציאות, הנה כל עניין מציאותו ומהותו הוא דבר הוויה. ואם כן, כללות העולם הוא מקום צר, ובזה מעורר רחמים העליונים. אז מה אומר לנו כאן האדמו"ר הריי"צ? הוא אומר ככה, ההתבוננות הזאת, יש לה כמה השלכות, יש לה כמה משמעויות. ההתבוננות הזאת בעצם עוזרת לנו להבין שכל עניין שמופיע בתורה, כל הלכה היא אלוקות. היא לא רק עניין טכני של בוא נראה איך מסתדרים עם זה, יש כאן ממש אלוקות. גם מצוות שנראה לנו נורא פשוט למה לקיים אותן, דורם על זה ביום שני, נראה נורא פשוט למה לא לרצוח. אבל לא, הסיבה האמיתית שאנחנו לא רוצחים זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. ההתבוננות ההבנה הזו, שכל הלכה שבתורה מביאה לידי ביטוי אלוקות שנמצאת שם, הרצון האלוקי, זה משהו נורא נורא חשוב. ואנחנו צריכים לזכור, שכשאנחנו לומדים את ההלכה ברמה הטכנית שלה, יש את הרבדים של הפנימיות שלה. וברבדים האלה הדברים אפילו עוד יותר נשגבים ומשמעותיים. יותר ממה שאנחנו מבינים שכל פרט בתורה הוא מדויק והוא אלוקי והוא קדוש, כלומר הוא לא מוגבל להבנה שלנו, אנחנו גם מבינים בעומק שהעולם הזה לא באמת קיים. אם אנחנו באמת מתבוננים כמו שצריך, זה פתאום יהיה נורא ברור שהעולם הזה לא באמת קיים. ואם העולם הזה לא באמת קיים, אז אנחנו רואים את העולם הזה כמקום צר, ויש הרבה יותר מקום לקדוש ברוך הוא.
אוקיי, עכשיו
קלטתי מהכוונה
שלך. ואם
כן, כללות העולם הוא מקום צר. ובעצם הנקודה הזאת, שאנחנו רואים את העולם כמקום צר, כלומר מקום קטן, מקום שלא תופס באמת מקום, אין לו באמת משמעות, בזה הוא מעורר רחמים העליונים. וזהו ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעצרתם. ודווקא בעצרתם, וכאשר מבין ומשיג שכללות העולם הוא מקום צר, שהתהבותו וקיומו הוא מהערה להערה ותכלית עניינו, ולפי שכך עלה ברצונו יתברך, שתהיה עבודת הנבראים בכוח עצמם, הנה על ידי העבודה שבלב מעוררים הרחמים עצמיים, בעצמות אינסוף, שיוכל לנצח את המלחמה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על העולם ואנחנו אומרים, העולם הזה הוא עין ואפס, הוא לא באמת קיים, הוא מוכר לנו איזושהי אשליה. הסיבה היחידה שהעולם הזה קיים, זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה לנו בחירה ונוכל לבחור לעבוד אותו. כלומר, כל המטרה שלו, כל התפקיד שלו, זה רק שאנחנו בעצם נתגבר על ההיעלם הזה ונעבוד את הקדוש ברוך הוא בכלי העולם. העבודה הזאת היא זו שמעוררת את הרחמים כמו שאמרנו. והיא זו שמביאה את הניצחון במלחמה. וזהו, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקנת את נקמתם, שבכללות הם חגת, חסד, גבורה ותפארת, דרבת את ריבם הוא גבורה שבחסד, שהוא עניין להתגברות החסד, וזהו ההפרש בין חסד בכלל לגבורה שבחסד. וכל השפעה היא מצד החסד, וההצלה היא מצד גבורה שבחסד. אז כשאנחנו אומרים רבת את ריבם, אומר לנו אדמו"ר הריי"צ, זה בעצם מספר לנו על מידת החסד. לא סתם על מידת החסד, אלא דווקא על גבורה שבחסד. כלומר, התגברות של החסד. ודנת את דינם, הוא גבורה בכלל, ובפרטיות הוא גבורה שבגבורה. דנת את דינם, זה עניין של דין, זה ספירת מידת הגבורה, ואם ניכנס לרזולוציה יותר קטנה, זה גבורה שבגבורה. ונקנת את נקמתם, הוא מצד התפארת. במידת התפארת כוללת חסד וגבורה. והנה כן הוא בעניין הנקמה שבאה על ידי התפארת הכוללת גבורה שבחסד וגבורה שבגבורה להינקם מהשונא והאויב. אז רבת את ריבם אמרנו שזה בא מצד ספירת החסד. דנת את דינם גבורה שבחסד. דנת את דינם זה גבורה. ואם ניכנס לרזולוציה קטנה יותר, זה גבורה שבגבורה. נקמת את נקמתם, זה מידת התפארת. למה? כי מידת התפארת היא בעצם השילוב של החסד והגבורה. הנקמה במי שמצר לנו, במי ששונא אותנו, במי שפוגע בנו, היא מגיעה גם להתגברות של החסד אלינו, וגם מהדין, מהגבורה. מסרת גיבורים ביד חלשים, זה המשך של אותו נוסח התפילה, מצד ספירת הנצח, וכאשר החלשים מנצחים את הגיבורים, אין לך לצורך גדול מזה. אז היה לנו חסד גבורה תפארת, עכשיו אנחנו ממשיכים, מסרת גיבורים ביד חלשים, זה הנצח. אין ניצחון גדול יותר מלראות שהגיבורים הם מוכנעים, הם מובסים בפני החלשים. נמשיך הלאה בתפילה. ורבים ביד מעטים. מה זה רבים ביד מעטים? מצד ספירת ההוד. וזהו הודו והדרתו יתברך בקידוש שם שמיים. רבים ביד מעטים מספר לנו על ספירת ההוד. תמשיכי עוד שורה וחצי, מגיבורים ביד חלשים. מצב? וטמאים ביד טהורים מצד ספירת היסוד. ובספירה זו תלוי עניין הטהרה. רבים ביד מעטים. כן. טמאים ביד טהורים, העניין של הטומאה וטהרה שייכים לספירת היסוד דווקא. כן. וזדים ביד עוסקי תורתך מצד ספירת המלכות. וזהו ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעצרתם. בכללות עניין הגלות הוא בשביל תכלית הגאולה. וכאשר על ידי ההבנה וההשגה בעניין אלוקי יודע ומשיג שכללות העולם הוא מקום צר, הוא מעורר הרחמים רבים על נפשו לנצח את המלחמה הרוחנית בקרירות שבתורה המצוות. הנה על ידי הצעקה בשמה ישראל, הוויה אלוקינו, הוויה אחד, מעורר רחמים רבים ועצמות אינסוף ברוך הוא. לנצח את מלחמת היוונים, המקררים את התורה המצוות, ולעשות את העולם דירה לא יתברך. אז זה בעצם העניין של אתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בצרתם. זה לדעת שכל העניין של הגלות, כל העניין של כל אתגר שאנחנו פוגשים אותו בחיים שלנו, התכלית שלו זה גאולה. זו הסיבה היחידה שזה קיים. אם זו התכלית של הבריאה, אז שום דבר לא קיים במנותק מהתכלית. וכשאנחנו מבינים ממש, ככל שאנחנו מבינים יותר, גם ברמה הרציונלית וגם ברמה הרגשית, להפנים ולהטמיע את ההבנה הזאת שהעולם הזה הוא מקום כל כך צר, זה, אמרנו, גורם לעורר רחמים רבים על נפשו, זה מה שמאפשר לנו לנצח את המלחמה היומיומית שלנו. והמלחמה היומיומית שלנו באה לידי ביטוי בסופו של דבר באיזושהי אדישות, איזושהי קרירות ביחס למצוות. כי יש מצוות שאנחנו עושים אותן כי התרגלנו, או כי ככה עושים, כי ככה זה מתנהל. כשאישה נמצאת במטבח ומבשלת ארוחת צהריים, כמה היא שמחה בזה שהיא שומרת כשרות, שהמטבח שלה הוא כשר. וכמה זה פשוט חלק מככה המטבח הזה עובד, וזהו, הרי אם תלכי למקום אחר, המטבח יהיה מסודר אחרת, נכון? אז זהו, ככה התרגלנו, ככה זה מסודר, ככה אנחנו מתנהלים. אנחנו מאבדים את השמחה כל כך גדולה בלקיים את המצוות. והשמחה הזו בקיום המצוות היא בעצם הגאולה. היא בעצם הניצחון על היוונים במלחמה שהיא יומיומית שלנו. והניצחון הזה, אנחנו משיגים אותו. את השמחה הזו אנחנו יכולים להגיע אליה כשאנחנו מבינים כמה העולם בפני עצמו לא תופס מקום. אם אני נכנס למטבח ואני יודעת שהאוכל הוא לא באמת חשוב בפני עצמו, ושהעיצוב של המטבח וכמה הוא נוח לא באמת חשוב בפני עצמו, המשקל היחיד שיש להם זה במילוי השליחות שלי כאן בעולם. ואם זה עוזר לי למלא את השליחות שהיא כאן בעולם בצורה טובה יותר, זה נהדר, ואם לא, זה לא רלוונטי. אז אני נכנסת למטבח ואני אומרת, הנה, עכשיו אני יכולה למלא את השליחות שלי בעולם. אבל אם אני לא מחברת בין המטבח והיום יום שלי לאחדות השם, לזה שהעולם לא באמת קיים בפני עצמו, וכל הסיבה שהוא קיים זה רק בשביל הקדוש ברוך הוא, כדי לגלות כאן אלוקות, כדי להביא גאולה. אם אני לא מחוברת למקום הזה, אז אני נכנס למטבח ואני יכולה להיכנס לסרטים של עבודה סיזיפית, של נמאסי, שלא בא לי, בוא נתקתק את זה ונסיים ונלך, או כל מיני דברים אחרים שאני יכולה לספר לעצמי, וזה המקום שבו אני נופלת במלחמת היוונים. זאת המערכה שאני נותנת להם לנצח בה. כי הם באים ואומרים, תעשי הכל, אין בעיה. אבל תעביר לי את הפילטר של השכל, שזה יתאים לך, מה שמרגיש לי נכון, מה שאני מתחברת אליו. ואם אנחנו הפילטר של מה נכון או לא נכון, אנחנו בבעיה. היוונים בעצם ניצחו שם. אז מלחמת היוונים פוגשת אותנו כאן ועכשיו, כל יום מחדש. והדרך לנצח את המלחמה הזו היא התבוננות, הטמעה, הפנמה והעמקה לאחדות השם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וזהו, זכינו לסיים את המאמר הזה. בזכות גדולה לסיים אותו דווקא בחנוכה. כשאנחנו עדיין אומרים את ועל הניסים, יש לנו עוד כמה ימים פתאום להגיד את זה ולחשוב על מה שזה אומר כאן. ואם ירצה השם השבוע הבא, נתחיל מאמר חדש.
כן, המאמר הבא זה פורים.
נכון.